שנקרא הדרך לחיים של משמעות, ספר שבמקורו הוא ספר באנגלית, הספר הזה תורגם נדמה לי 10 או 15 שפות, ספר שנמכר כבסטסלר בהמון מקומות. יום אחד הרב ג'קובסון מקבל מכתב מאיזה אישה, כותבת לו, אני אישה גרה באיזה מקום נידח בארצות הברית, ואני קראתי את הסיפור שלך, קראתי את הספר שלך, ותדע לך, זה הזכיר לי משהו. הוא מספרת לאותו, אותה אישה, כשהייתי ילדה, הייתי ילדה קטנה, הייתי גרה בשכונה יהודית בניו יורק, השכונה הזאת קוראים לה קרונייטס, שכונה שבה נמצא, במרכז השכונה נמצא סבנסמתי, הבית של הרבה. ומספרת אותה ילדה, בזמנו היא הייתה פוגשת, כשהיא הייתה הולכת לבית ספר, היא הייתה, היא הייתה נוסעת במטרו, בסבווי, והיא הייתה פוגשת יהודי אדר פנים, שהוא היה אז מוכר כחתנו של הרבי הקודם, עוד לפני שהרבי לקח על עצמו את הנשיאות של חב"ד, בתקופה של הנשיאות של הרבי הקודם. והרבי התעניין בכל מיני פרטים, מה היא לומדת, וזה, דיבר איתה בכל מיני עניינים. יום אחד היא מספרת לרבי שהם קיבלו בבית ספר משימה לקרוא ספרים שעוסקים במדע בדיוני. אומר לה הרבי, את יודעת, צריכים להיזהר, מדע בדיוני, לא כל הספרים, יש ספרים שיש בהם רעיונות שהם לא על פי הלכה, צריכים להיזהר. היא אמרה לו שמות של שתי ספרים, של שלוש ספרים שהם קיבלו, ואז הרבי אמר לה למחרת ששתי ספרים היא יכולה לקרוא בלי בעיה, הספר השלישי כדאי לדלג על כמות של מסוימת של דפים, בגלל ששם תמונים רעיונות שאין מקומם בבית יהודי. כמה ימים אחר כך היא פוגשת את הבת הזאת, שואל אותה, נו, קראת את הספרים? הבחורה, הילדה הזאת אומרת, היא מספרת, אני אמרתי לו, לא קראתי פעם אחת, קראתי את זה פעמים. הסיפור כל כך מרתק, זה דבר משהו... אומר לה הרבה, מה הסיפור? אז היא מספרת הספר הזה מספר שיש איזה כוכב ששם נמצאים אנשים שרוצים לכבוש את העולם. הם רוצים לכבוש ולקלקל את כל העולם. ויש בכדור הארץ בן אדם אחד שיש לו תוכנית מיוחדת כדי להציל את העולם מהניסיון של הכיבוש של החייזרים האלה. ואיך התוכנית שלו, הוא בונה מחילות, כי במחילות הם לא יכולים להיכנס. ומזה הוא בונה, מהרעיון הזה הוא בונה מחילות ומצרף אנשים ובונה צבא שלם עד שהוא מצליח לגרש את החייזרים האלה חזרה לכוכב שלהם. אומרת הילדה הזאת, זה היה סיפור כל כך מרתק. אומר, הרבה פתאום נהיה מאוד מאוד רציני, והרבה אומר לה, היה בערך 5 שנים לפני שהרבה לקח את הנשיאות, אומר הרבה, אבל זה לא מדע בדיוני. ואז הילדה פתאום מסתכלת, כאילו, לא מבינה מה המשמעות, מה הרבה רוצה להגיד לה. אומר לה, הרבה, אם את רוצה, אני אסביר לך. יש בעולם כוחות אטומה שמטרתם להרוס את העולם, הם רוצים לכבוש את העולם. ותדעי לך, יש בעולם בן אדם אחד שיש לו תוכנית נגד הכוחות האלה. ויש לו תוכנית שלמה, מסודרת, איך ילחמו נגד הכוחות האלה. אומרת הילדה, מי זה? אומר לה הרבה, זה סוד. אבל אם את לא מספרת, אני מוכן, אם את לא מגלה את זה הלאה, אני מוכן לגלות לך. אומר לה, אז היא אומרת, כן, היא מוכנה, היא תשמור על זה בסוד. אומר לה מי שהיה אז חתנו של הרבה הקודם, אומר לה, תדעי לך שהבן אדם הזה זה אני. יש לי תוכנית מסודרת להקים בכל פינה בעולם מקום ששם יפיצו יהדות. יש שם בית כנסת, יש שם מקווה, יש שם כולל, יש שם ישיבה, תלמוד תורה. כל פינה כזאת תצטרף וכולם ביחד יגרשו את הכוחות האלה. שואלת אותה ילדה, אני יכולה להצטרף? אומר לה הרבה, אין שום בעיה, כל אחד יכול להצטרף, התנאי הבסיסי להצטרף זה שמירת תורה ומצוות. כל יהודי שומר תורה ומצוות, יש בכוחו להפיץ את האור הגדול הזה שיגרש את כוחות הטומאה. שואל אותה אותה ילדה, למה זה סודי? אז אמר לה הרבה, זה סודי בגלל שעוד לא התחלתי לבצע. כשש שנים אחרי הסיפור הזה הסתלק הרבה הקודם, והרבה לקח את הנסיניות והתחיל בביצוע המשימה. מספרת אותה ילדה, הסיפור הזה נשכח ממני. אני שכחתי, אני הייתי ילדה קטנה, הייתי ילדה בת 9, ששמעתי את הסיפור הזה מפיו. אחר כך עברנו דירה, הגענו לאיזה מקום נידח בארצות הברית, ואני נשארתי איפה שהייתי, אפילו הידרדרתי קצת. אבל אני רואה שאצלו זה לא היה חלום, זה לא היה בדיחה, זה לא היה מליצה. זה דבר שהוא הקים בפועל. וזה המסר הגדול של חג החנוכה שאנחנו נמצאים בו. אנחנו מדליקים נרות חנוכה דווקא בחושך, דווקא אחרי שתשקע החמה, דווקא כשמתחיל החושך, דווקא בחצי השני של החודש, כשהאור של הלבנה מתמעט. למה? כי דווקא בתוך החושך אנחנו יכולים ואנחנו מצווים לגלות את האור. אחד מהפינות הגדולות של שהפיצו אור, שהתגלה לנו במלחמה הגדולה בין הכוחות הטומאה לכוחות הקדושה, הוא הבית חב"ד במומביי. אני חושב שאין בן אדם שלא יזדעזע ממה שהיה נראה ממה שיכל להיראות כאילו שלכוחות הטומאה יכול להיות ניצחון. אבל אני חושב שאחרי שנה, אחרי ההתעוררות הגדולה שזה גרם, אני חושב שאין לנו פשוט דוגמה יותר גדולה מאשר איך מתוך החושך בעצם אנחנו יכולים לגלות אור, ואור גדול מאוד שיכול לגרש את החושך הזה. אני חושב שאני לא במקום הנכון כדי לדבר על זה, למרות ששלוחים הם כולם משפחה אחת, ואני חושב שאנחנו הרגשנו הרבה, כל משפחת השלוחים העולמית הרגישה ביחד את הכאב הנורא ומצד אחד את הכאב הנורא ומצד שני את הרצון להוסיף ואת הרצון להראות ששום דבר לא ינצח אותם אלא עד הרבה. אבל אין מישהו יותר מתאים ויותר קרוב לעניין מאשר אבא של גבריאל, של הרב גבריאל נוח, השם יקום דמו, שיכול להסביר לנו איך בתוך לקחת את המסר של חנוכה מתוך החושך למצוא אור, לגלות את האור. ואני אתן לו את רשות הדיבור.
שבוע טוב. חיים יש לי את הכבוד, הכבוד כולו שלי, שהרב הזמין אותי. אנחנו אמנם בייסו ויחנו, אני אשתי הרבנית, אולי תבוא לכאן למעלה, בואי לכאן שירו איך אמא מתמודדת במבצת אור תור החסידות בכל העולם. אני, זה שותף שלי בכל העולם, אנחנו נוסעים חום קצבי קייבל, אנחנו עכשיו כאן, חושבת, שותפה מלאה, אפשר להגיד בכל, אף פעם היא לא אמרה לא, בכל מקום בעולם, נפגשנו, אפשר להגיד מאות קהילות בעולם, עשרות אלפי יהודים בכל העולם, המסג' הוא ברור, אנחנו הורים של הקדושים, הרב גבריאל ברבקי, ואנחנו יודעים, אף פי שלא יודעים מספיק, מה היה המטרה שלהם, מה רצו להגיע, מה עדיין צריכים להגיע, בהוכחה שעדיין משיח לא הגיע, וזה בעזרת השם אנחנו מתכוננים למלות אותו במלואו. אנחנו נמצאים כרגע ליל שני של חנוכה, אין לילה יותר דוגמנית, דוגמה לנקודה של מסירות נפש, כמו הלילה השנייה, שזה היום במוצאי שבת. קודם כל, אנחנו צריכים לקשר אותה עם פרשת השבוע, שאנחנו רואים את התנועה של מסירות נפש בפרשת השבוע. ושמו לב, כשאבא אמר ליוסף, לך תחפש את האחים שלך, ואז רשי אומר מיד, הגיע גבריאל, לא כתוב מלאך גבריאל, כתוב גבריאל, ואמרו לו שהאחים שלך הלכו לדוסן, לדוסנה. נשאלת השאלה, למה יוסף המשיך ללכת? הוא הרי כבר מיד יכל להבין שבעצם האחים מתכוננים להרוג אותו. פתאום נעלמו, והמלאך הודיע לו. זאת אומרת, במילים אחרות, הוא צריך עכשיו ללכת על מסירות נפש. אף על פי שהאחים שלו יעברו אותו, הוא צריך להמשיך בשליחות. מאיפה הוא לקח את הכוח הזה? האם היה מותר לו בכלל? אנחנו רואים שעשה את זה. בזה אנחנו רואים מחנוכה. חנוכה אנחנו רואים שהכהנים הלכו על מסירות נפש. שהיה סיפור מתייבנים, מיימנים, הלכו ללחם, לא שאלו שאלות. זאת אומרת שישנם כאלה שגם באופן רגיל יש רק שלושה דברים שיהרג בעל יעבור, אבל כשמגיע, אומר הרמב״ם, הרמב״ם מביא את זה בלכת מסירות נפש, כשיש מנהיגות מסוימת, ועל די שיתנהג בצורה מסוימת, יוכלו לפרש את זה, כאילו שיש כאן ביטור על נושא שזה בעצם חשוב לכל עם ישראל, לכל הדורות, אז גם על זה צריך ללכת במסירות נפש. רק למסירות נפש בפועל. וזה מה שהוא עשה. הוא הלך על מסירות נפש רק בכדי לקיים את מצוות כיבוד אב ואם, שאבא שלו אמר לו, לך לחפש את האחים שלו. כאן אנחנו רואים את התנועה של מסירות נפש, מאיפה זה מתחילה. ומאיפה לקח את זה? אז יש הרבה ראשונים שאומרים שלקח את זה מהסבא, מעשה אבות סימן לבנים. הרי כל העניין שבראשית, שמעשה אבות, בשביל לספר גדולה, אפילו שיחה של בני בנים, שיחתם של אבות, של בני בתי עבדים, כל השיחות שהיה בין יצחק לעזר, תורה מספרת בריחות, מספר לנו על כמה חשוב לנו השיחה אפילו של עבד אברהם, כמה חשוב לנו כל דבר. לכן אנחנו לומדים את זה מאיפה הוא למד את זה באמת. אז המפרשים אומרים שלמד את זה מהסבא שלו. מי היה הסבא שלו? יצחק. מה יצחק עשה? יצחק עשה, אבא שלו אמר לו שקיבל ציווי מהקדוש ברוך הוא שצריכים לשחוט אותו בעצמו. הוא לא שאל שאלות, האבא אמר, אז הוא הולך לעקידת יצחק, ובאמת קוראים לזה עקידת יצחק, אף על פי שבעצם הניסיון היה של אברהם אבינו. אז רואים מכאן, כשמגיע העניין של, שנוגע לדורות, ללמוד מזה בדורות, אז גם על כיבוד אביהם הולכים על מסירות נפש, וזה מה שבאמת יוסף עשה. וזה קשור לחנוכה. אנחנו נבדוק את כל הנושא של חנוכה, אנחנו נראה את העניין של מסירות נפש, שהיה בעצם על דברים לא כל כך חשובים. כמו שאנחנו יודעים שאחד הדברים שהיו, שבת, מילה, בחינוך, שבעצם כל השלושה הדברים האלה אנחנו לא מוצאים, יהרוג ועל יעבור, בכל אופן הלכו לעשות את זה. ולכן גם בהמשך הקדוש ברוך הוא יראה נס בעצם על טבעי בכלל את העניין של פח השמן. ואנחנו נבוא מהנקודה הזאת של מסירות נפש, שזה קשור לחנוכה, ולכן אני מתחיל בנקודה הזאת. העניין של פח שמן במיוחד יש לו מטרה מסוימת. בעצם לפי כל הראשונים היה מותר להשתמש בשמן גם תומה, כי הוא תרה בציבור. ואנחנו לא ניכנס לכל התשובות של הבית יוסף וכו' וכו', כל הלומדס הזה, כי זה לא שיעור כאן בניגלה, אני רוצה רק את הנקודה הזאת. הקדוש ברוך הוא עשה נס בעניין של פח שמן, שבעצם השמן הזה היה שמן של חביתים. מי שלא יודע, חביתים היו צריכים שמן, והשאירו כהן אחד, כתוב השם שלו גם כן, לא מדרש כזה מפורש, שהוא השאיר את זה באיזה מקום מיוחד, שאם יקרה מקרה שלא יהיה שמן, שיהיה פחות השמן הזה. וזה בער לשמונה ימים. תשימו לב, כשאנחנו מדברים על הדלקת נרות חנוכה, מדברים מיד לא על שבע נרות, אלא על שמונה נרות. שבעצם כל העניין היה צריך להיות, לזיכרון היה צריך להיות רק שבע. זה מראה עניין של שמונה, מראה עניין שלמעלה מסדר השתלשלות. השתלשלות זה שבעת ימים, ששת ימים ברא השם אלוקים את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ואין נפש, ויש רק שלושה דברים שזה בעצם מראה את העניין שלמעלה מהסדר השתלשלות, שזה העניין של ברית מילה, שזה לשמונה ימים, ואחר כך יש גם כן עשרה הזיות שיום כיפור, שהיום שהכהן גדול היה עושה, שזה גם כן בשביל לראות את העניין שלמעלה מכל המידות, וכל ההשתרשלות, והעניין של חנוכה, שזה עניין של שמונה ימים, מיד שמתחילים, מזכירים את שמונה ימי חנוכה, אינו להודות ולהלל לשמך הגדול, אף פעם שמדליקים רק אחד. וזה בקיצור, לא להיכנס לפלפולים. הכל פנים, אנחנו רואים שכל העניין של חנוכה זה למעלה מהטבע. ולכן גם כן מבטאים אותו בעניין של אש. מעניין שיש לנו אש, רוח, מים, עפר, ואנחנו מבטאים אותו בצורה של אש. האש בעצם זה הדבר הנצחי ביותר. אין דבר שאין לו הפסק חוץ מהעניין של אש. אש תמיד הוא קשור לאש למעלה, שזה השמש. אין לו שום הפסיקים באף מקום, רק שאין לו איפה להתאפס, אין לו כלי. אבל בעצם הוא נלקח משם, כמו שאנחנו נסתכל על הנר, אומרים, הנר תמיד עולה למעלה. המים תמיד יורדים למטה, שמן נשאר מפפע בכל מקום, יין, זה יש את הנקודות שלו, אבל הנקודה של, של האש, שתמיד הוא רוצה לענות למעלה. המים יורדים למטה, ואש עולה למעלה. שזה מראה את העניין של נצחיות. ולכן, כשמדברים על נס של חנוכה, מדברים על נס שבעצם על דבר נצחי של עולם ועד לא ישתנה, זה לא ישתנה. כשאנחנו עומדים כאן בבני הצדיקים, במקום הזה, ואנחנו צריכים לדבר חנוכה על עניין של מסירות נפש, אז זה ברור, יש לנו כבר את פרשת השבוע, יש לנו את החנוכה, ויש לנו את היהודי שראינו עכשיו על הוידאו, שזה הרב גבריאל ואשתו הצדיקת רבקה, השם במקום דמם, איך שעמדו במסירות נפש. קטונתי, בשביל להתחיל לדבר על, עליהם, ממש קטונתי, ואני עכשיו הבנתי גם מה שאדמור הזקן אומר בטניה, שיש אפשרות של אדם פשוט שיריד נשמה כזו גבוהה שאפילו שלא קרקו. וכמובן, שרינו מטוב חלקנו, שזכינו לכזה בן, כזה קלה שיהיה למסירות נפש בפועל. לקרוא להם צדיקים זה אפילו לא שייך, כי זה הרבה למעלה מזה. אני רק יכול לבטות כמה נקודות לבביות של הלב, הרגישים פנימיים, שקשה מאוד להגיד שיבינו אותי ב-100%, כי אבא, אמא, זה לא סוג כאב שאפשר לבטות את זה, ואפשר להסביר את זה. לפני כמה חודשים היה לי מלווה מלכה, כשגמרנו נגיד קדיש, מי שיודע, השליח של בומבי, שזה הבן שלי, הוא נשלח על ידי השליח של טיילנד, הרב קנטור, מי ששמע, מי שיודע. הרב קנטור הוא אחראי, הוא היה אצלי במלאבי מלכה. הוא אומר לי, נחמן, קוראים נחמן, אני רוצה להגיד לך משהו שלא אמרתי לך אף פעם. לפני שהוא נסע לבומבי, אני הצעתי לו את השליחות, תצא לבומבי. ואז אמרתי לו, כמובן, צריך לדבר עם ההורים. עבר תקופה של כמה חודשים, והיה כבר יותר סמוך לנסיעה, אז הוא מספר, שאלתי אותו, גבי, דיברת עם ההורים שלך? אומר, כן. מותר לי לדעת מה אמרת להם? כן. אמרתי להם שאני עומד לנסוע לבומבי. לשליחות, לשליחות נצחית. והוא הסיף עוד מילה, ואמרתי להם שאני לא חוזר משם, רק כמו שאומרים בצבא. זו המילה שהוא אמר. בטח אתם מבינים מה אני מתכוון. זאת אומרת שאנחנו מדברים מבין שאנחנו לא יכולים לבטות אותו, שתבינו בדיוק על מה מדברים. אנחנו מדברים אחד שכל חייו, כל רגע, כל שנייה, היה חי במסירות נפש בפועל. זה היה הנקודה שלקח על עצמו, זה היה המשימה שלו, וזה הוא עשה עד הרגע האחרון. כמו שראיתם גם בווידאו, הוא אומר כאילו שעתך קיווינו כל היום, וזה היה הנקודה האמיתית. אני יכול להעיד, ואני יודע את זה, שדיברתי איתו בטלפונים, גם כשהיה עם ילד חולה על הידיים, וגם שעמד בבית חב"ד באותו זמן והיה למעלה מ-100 איש, אנשים מזקינים, כל מיני אנשים שהיו אצלו באותו זמן, הוא אף פעם לא התבטא שקשה לו, אף פעם לא התבטא הוא לא יכול, אף פעם לא התלונן. דבר אחד הוא כן אמר לי, אבא, אני לא יכול לדבר איתך, אני אדבר איתך פעם הבאה. והפעם הבאה גם היה רק פעם הבאה. והפעם הבאה גם היה רק פעם הבאה, כי לא היה לו את הזמן הזה. אם זה היה 6 בבוקר אצלו, 5 בבוקר, ואם זה היה 12-1 בלילה אצלו, תמיד יכולת לדבר איתו. מי שיודע שבומבי הפרש מכאן זה כמה שעות? 6 מאות? מישראל, מניו יורק זה 9.5 שעות. אנחנו גרים בניו יורק, ככה שמתי שרק אנחנו מתחילים לדבר איתו, הוא כבר גמר את היום שלו. ובאמצע יש לו את אירופה ויש לו את ארץ ישראל. ואני יודע שהטלפונים עבדו אצלו נונסטאפ. וגם אם היה 12 בלילה ויהודי מצלצל אליו בשדה התעופה ואומר לו, גבי, אני עכשיו בשדה התעופה, אני לא אכלתי ארוחת צהריים בגלל שבמטוס לא היה אוכל כשר. וגם אם כן היה אוכל כשר, אומר לו גבי, תבוא אליי לבית חב"ד, אני מחכה לך. איפה אתה? לא משנה אם הוא כבר אחרי 18 שעות של עבודה, ולא משנה שהוא מכין את הסנדוויצ'ים של האנשים שצריכים מחר בבוקר ללכת לבורסה שיהיה להם סנדוויצ'ים כשרים. וכל הלילה עמד, שם אין דבר כזה להיכנס לקנות את הלחמניות, לקנות את הגבינה הצהובה, להכין את התמונתו, הכל צריך לעשות לבד, מאלף עדה, מה שלא עושים אין. וזה היה הדאגה שלו. מה יהיה עם יהודי שנוסע באיזשהו מקום בעולם, מה יהיה עם האוכל שלו, איך הוא יאכל. או אישה שצריכה ללכת לאיזה מקום, מי דאג לה? הוא ואשתו, אם זה 12 או 3 בלילה, או 4 לפנות בוקר, זה לא משנה שבאותו יום הולך לנסוע להשגחה, לאיזה מרחקים, שזה הולך לעבוד עוד 18 שעות, חוץ מזה, עד שגר הבית, ייקח לו 30 שעות. זה לא משנה. הוא באותו יום גם הוא שחט טובות, כי אין לו שוחט, הוא צריך לשחוט טובות, צריך להכין את זה, להכשיר את זה, צריך לעשות את הכל. בלי ללכת לשוק, עד להביא אותם הביתה, זה מרחק עצום, להביא, לשחוט, להכשיר, ושם אין את התנאים כמו שכאן, שהכל מוכן. מי שלא מכיר את בומבי לא יכול להבין מה הפירוש של זה. ואני יכול להגיד לכם שכל הדברים שאני מספר לכם זה אפילו לא אחד מני אלף. אני עברתי עכשיו כמה מקומות, אחד המקומות הייתי באוסטרליה והייתי בבית של, במקרה אני הייתי את הבית של גוטניק ביציאה מהבית, נראה יהודי חסיד כובע גדול ומעיל כמו שולחים בבני ברק, יוצא החוצה אומר לה, אני רוצה לספר לך סיפור. הגיש שלי אומר, כך אומר לי, היה בערך חודש לפני שקרה הטרגדיה. הוא אומר לי, אני מספר לך רק מה שהוא סיפר לי. הוא הגיע בסביבות 8 בלילה בבית חב"ד, ומיד רבקי, רבי צבי רבקי קוראת לו ואומרת לו, אתה יכול לעשות לי טובה, ממש תעשה לי טובה. והיא מבקשת, מתחננת, והוא מתפעל, מה קרה? היא אף פעם לא ביקשה טובות מאף אחד, מה קרה פתאום? תעשה לי טובה, אני נותן לך את הכל, אני משלם לך את הנסיעות, אני משלם לך את זה, תעשה לי טובה, אני צריך דחוף להעביר משהו, זה הטובה. הוא חשב, מי יודע, אולי יש מישהו שנוסע, אולי צריכה איזה טריפות לילד, אולי משהו. לא. נתנת לו חבילה, סנדוויצ'ים. רק סנדוויצ'ים. מי מספרת לו? שואל תוך כדי דיבור, זה מה שאת רוצה להביא? זה מה שדחוב כל כך, שאת כל כך מתחננת? היא אומרת, כן. כאן הייתה אצלי גברת, מאיזה מקום, מאיזה קיבוץ, בצפון, והיא בחיים שלה לא אכלה כשר. ובמשך הזמן שהייתה כמה שבועות, היא עשתה איזה סטאט של משהו, אני הצלחתי להביא אותה למצב שתאכל כשר. היום היא נסעה לארץ, במשום מה הטיסה שלה השתנה. אני חשבתי שהיא נסעת יותר מאוחר, ובסוף היא צריכה לסעת יותר מוקדם, ואני לא הכנתי את האוכל עדיין. ועכשיו אני עושה חשבון שהיא תהיה שם בשדה התעופה, ויכול לקרוא מקרה שהיא תיקח אוכל לא קשה ותאכל. ולכן אני מבקש מאוד שתיקח את האוכל בכדי שיראו יהיה לה הזדמנות לאכול לא קשה. רבותיי, זה סיפור כאילו כלום. אבל רק שתבינו מה הפירוש לנסוע מבית חב"ד לשדה התעופה, זה שעתיים נסיעה, דרך אחד. זאת אומרת, הלוך וחזור זה 4 שעות נסיעה. פלוס להיכנס לשדה התעופה לחפש, זה סיפור, אני כבר לא יודע כמה זמן, בגלל ששם בשדה התעופה זה פשוט אנשים ככל אשר אספת הים. זה לא כמו שבארץ, זה ממש אלפי איש בכל פינה. ואין שם סדר מסודר כמו שכאן כל פינה הולכים מדויק, אחד הולך לתחת שני, והכל מורבב, צריכים לעלות, ולכן עד שמוצאים אותו זה סיפור מהגדה. עומדת כאן אישה, אחרי כל שעות עבודה שעמדה על הרגליים, אחרי של כל הלילה, אני לא יודע כמה ישנה במשך הלילה, היא דואגת מה יהיה עם איזו אישה שתגיע לשדה טובה ולא יהיה לה מה לאכול. ואל תחשבו שהאוכל הזה, היא קנתה, נכנסה לסופרמרקט וקנתה הכל והכינה, אתה הייתה צריכה לאפות את הקטע המלחמניות, לדאוג שיהיה כל דבר, להכין כל דבר, זה סיפור. שאי אפשר לספר את זה, אל תשכחו שבבית חב"ד באותו זמן היה מלמל, מאה איש בבית חב"ד באותו זמן שכין את הסנדוויצ'ים לאישה הזאת. זה נקרא אימא. האימא דואגת לכל דבר. היא לא שכחת את אף אחד. היא חושבת על כל דבר מה שקורה אפילו בבית. וזאת הייתה רבצן ריבקין. זה אחד מ-1,000 מסיפורים. ואני הייתי מרשה לאשתי לספר את הסיפור של אוסטרליה, כדי להבין. בבקשה.
ספר
את זה. ספרי בתור אימא. ספרי את הסיפור, בבקשה. אוי. לא. טוב. שמו סיפור. אנחנו אומרים שהעניין של חנוכה זה נצחי. וזה מאוד פלא, למדים את זה עכשיו מפרשת השבוע של השבוע גם כן. בחלום של יוסף רואים דבר פלא. יוסף אומר בחלום, כשהוא מספר 11 כוכבים, אז הוא אומר יבוא, גם הוא מדבר על אמא שלו שתבוא. הרי אמא שלו כבר לא הייתה חיה. הוא מדבר על זה כפשוטו. בזה אנחנו הרי יודעים שהחומה שאומרת, הרש"י אומר בסוף, יעקב אבינו לא מת, ושואל את השאלה, הרי חנתוכנתיה, כל הדבר, אז אומר, יש לך את הקושייה, אבל מהיעקב אבינו לא מת. רואים את העניין של נצחיות אצל יעקב, שגם אחרי שמת, לא חייב להיות שמת, שהוא חי. בזה באמת המציאות שצדיק חי איתן. ולכן גם יוסף, אחרי שכבר אמא שלו לא הייתה, אמר גם, אמא שלי תבוא איתי למצרים. אחד הפסוקים, אני לא זוכר בי לציין, תביא לי חומה שאני יכול לציין יותר טוב. אנחנו רואים את העניין של חיים אצל צדיקים, את העניין של מה זרו בחיים, עבו בחיים. הנקודה הזאת מחייבת. ואני אספר לכם סיפור, תודה. צריך משקפיים מיוחדות. טוב, נתן את זה קצת אחר כך. היינו באוסטרליה, אני ואשתי נסענו יום שלישי, היה לנו איזה דינה מסוים בסידני, ולקראת יום שישי החלטנו שאנחנו נוסעים למלבורן. אנחנו לא ידענו שום דבר קודם על תוכניות, החלטות האלה הגיעה ביום חמישי בלילה. יום שישי בבוקר, כמו שעשינו כל הזמן, איפה שרק היינו, הזמינו אותנו לדבר בכל הבתי ספר, בכל הקומיוניטיז, בכל הקהילות, רפורמים, קונסרבטיבים, לא דיפרנט, בוס קומיוניטי, בכל הסקולס, דיברנו. ואני רוצה להגיד לכם, שאנחנו קיבלנו את הנחמות מזה שראינו את אחינו כמשפחה אחת, את העולם כמשפחה אחת, איך שכל אחד ואחד נגע בהם, פגע בהם העניין, אפילו, אפשר לציין, אולי אפילו בנקודות יותר חזק מאפשר אפילו ההורים, מבחינה חיצונית, הכל פונים. ראינו כמה שכואב להם וכמה שכל אחד רוצה לעשות, ואנחנו נציין שיש למעלה מ-500 שמות גבריאל, נוח ורבקי, יכולים לדעת כמה הציבור חם, 15 סדרי תורה שהכניסו, בעשרות מוסדות שאני לא יכול לציין כרגע מדויק, כמה, ועדיין עוד באמצע, וכאן אנחנו יכולים לראות את כמה, זה עשה טוצ'ינג את כל כלל ישראל, אפילו לא יהודים לעבדים. ונמשיך בסיפור, הגענו למלבורן ביום שישי בבוקר, ובאמצע אנחנו מקבלים טלפון, מאוד אחוז מי שרוצה לדבר איתי. אמרתי לו שבין הפסקה להפסקה אני מוכן לדבר איתך. קיצור, היה הפסקה, הוא ניגש לדבר איתי. ואומר לי, והיא אשתי, גם אשתי הייתה שם, אני חייב לספר לך משהו דחוף. לפני חודש הייתי בבומבי, וכידוע, כמו שאמרתי מקודם, שרבקה הייתה כמו אמא, היה רצה לדעת כל מה שנעשה בבית, אם יש בעיות בבית עם הילדים, אם יש בעיות חינוך, אם יש בעיות של כסף, לדאוג, לדבר, לתת עצות, ידע הכל, איך מן, רוב הזה שהייתה שם היה למרות קונקשנס מאוד גדולים לכל החברות, והרבה מאוד אנשים היו, אז במילא יש קשרים, שלחה לכל מיני אנשים לתת עצות, ובאותו זמן היהודי הזה הוציא אלבום, ויראה את כל המשפחה שלו לרבצן ריבקי, ומסתכלת, ומציינת, הבת הזאת כבר נראית מבוגרת, נכון, הוא אומר, היא בת 23, אז הוא אומר לנו, הגיע הזמן לעשות שידוך, אז הוא אומר, נכון, ובאמת, בהשגחה פרטית, בשבוע הבא, מוצאי שבת, הולכת לפגש עם מישהו, ואז מיד היא אמרה, שם יעזור, שיהיה בשעה טובה ומוצלחת, שיהיה בעניין עד היד, וכו' וכו'. בין השורות הוא אומר לנו, ומה יקרה בעזרת השם אם השידוך יהיה והחתונה תצטרך להיות במלבורן, את תבוא? אז היא אומרת, כן, בעזרת השם, למה לא? ואחר כך הוא שואל, ומה עם הרב גבי, גם הוא יבוא? בוא נשאל אותו, נקרא לנער, הוא נשאל על פיה, בוא נראה, בוא נשאל. ואז הוא קורא לרב גבי, רב גבי, מה אתה אומר אם החתונה תהיה של הבת הזאת שהולכת בעזרת השם להיפגש עם הבחור, אתה תבוא? אומר, כן בעזרת השם. מיד אומר, אל תדאג, כרטיסים אני משלם, זה הצעות על חשבוני, סיכמו ביניהם. ורבותיי, באותו לילה שקרה טרגדיה, נהיו השידוך. עכשיו הם נכנסו בבעיה, הם מאוד רצו, וזה היה ברצינות גמורה שהם יבואו לחתונה, לא פחות ולא יותר, הוא שלח מישהו להר הזיתים להגיד להם, אתם התחייבתם שתבואו לחתונה, ואנחנו עד רגע זה שהיינו באוסטרליה לא ידענו כלום, שום דבר. והוא מספר לנו, יש לי חדשות בשבילכם, הברכה, הדבר שמבטיחו, אני רואה שזה מתקיים. אמרתי לו, איך? אתם יודעים שאתם באתם לחתונה של הבת שלי? הבת שלי הולכת להתחתן ביום ראשון זה, ואני ביום שישי אחרי צהריים. והיינו בחתונה. ואומר לי, אתה במקום הרב גבריאל, ואשתך במקום הרבנית ריבקי. ורקדנו בחתונה בצורה, זה היה מיד בהתחלה, בצורה בלתי רגילה, כי הרגשנו שאני גבי והיא ריבקי. אז אנחנו רואים שצדיקים ממשיכים בחיים את הכל. עדיין איתנו בכל רגע, ולא רק בזה, כל פרט ופרט שאנחנו עושים, אם זה בקשר לבנייה בומבי, אם זה בקשר לדברים של תלמידים, יש לו תלמידים שהקים ישיבה שם, והיו אצלנו שבוע שעבר בשבת, בעפולה, ילדים מבומבי שבחיים כבר 180 שנה לא היה שם שום תורה, שום דבר, לקח אותם, לימד אותם מאלף בית, משניות, חומש, גמרא, שולחן ערוך, היום יש להם סקנים וציציות בחוץ, היו איתנו שבת שעברה, אז מה זה? זה לא חיים, זה הם לא בחיים. מי הם? זה גבי, זה ריבקי. וכאן הנקודה שנוגע אלינו. אנחנו הגענו אליכם, אנחנו לא באנו לחזק אתכם, באנו להתחזק. אני רואה את הכוח שלכם, אני רואה את המכבים. אני רואה את יהודה המכבי עומד לפנינו. המסירות נפש של הצדיקים שנרגו על קידוש השם. במשך כל אלפי השנים, ובפרט בזמן הכי אחרון, שהרבי מדגיש שהעניין של שמן זית יוצא רק כשקודשים אותו. והקדישה הזאת זה המסירות נפש של דורנו. וזה השמן זית שאנחנו רואים בו את הנצחיות. וזה האור שמואר, וזה האור שימשיך לבור, ואף אחד לא ייקח את זה מאיתנו. לא המתייבנים האלה, ולא אלה שקוראים לעצמם, שם כזה ושם כזה ושם שלישי, זה הכל אצלנו אחד. אסור לנו לשכוח, אנחנו עם של מסירות נפש, עם של נצח, אף אחד לא יוכל עלינו. ובזה אנחנו יוצאים מחוזקים, כשאנחנו רואים אתכם כאן. אמרתי, אני ואשתי, אני אמנם יליד הארץ, אבא שלי יליד הארץ, סבא שלי יליד הארץ, האבא של סבא שלי יליד הארץ, והסבא של סבא שלי יליד הארץ. אנחנו ילידי צפת, בגליל, אנחנו הגענו בשנות 17, משהו כזה, בערך 300 שנה בערך, מאז השליחות הראשונה שהיה בגליל, מאז אנחנו שם. ואני רוצה להגיד לכם, הכוח המסירות נפש שהיה לבן שלי, זה לא דבר של מה בכך, זה בא מהמסירות נפש, שהיה לאבא שלי, היה לסבא שלי. אבא שלי סיפר לי לא פעם אחד שהיה צריך לעבור את גשר דמיה, הלך לשאול רב אם זה לא חוץ לארץ. אבא שלי לא יצא מארץ ישראל, הוא למד תורה במסירות נפש, הוא למד בישיבת חברון בתור ריש פיתף. כשהיה פיגוע הוא למד אז בישיבת חברון. והכוח הזה נשאר בשבילנו. וזה לנו לכל הדרך. ואני אומר לכם עוד הפעם, אנחנו נצחים, אף אחד לא ינצח אותנו. אם זה שם כזה, אם זה שם כזה, המפקחים האלה, שהם באים מהדרוזים, מכל מיני כאלה שהם בחיים שלהם לא ידעו מה המקום הזה. הם יגידו לנו מה לעשות. הם לא יצליחו. אנחנו המכבים. מי לשם אליי, מקומוך בעילים השם שזה השם ראש ליבות שמכבי, זה הניצחון, ואנחנו צריכים לפתוח בשם, ובזכות המסירות נפש הזה ננצח, ובעזרת השם בקרוב ממש נראה את הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, בזכות המסירות נפש שלו, ובזכות המסירות נפש שלנו, ונזכה בקרוב לראות את הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, בבית המקדש השלישי, ושם נדליק את הנר השני עוד היום. שלום ותודה רבה.
אנחנו רוצים מאוד להודות לרב נחמן ולרבנית שבין נסיעה לנסיעה הצלחתי ככה לתפוס אותם לכמה רגעים שיבואו לבקר פה, ואין החינם בוודאי שאנחנו מהדברים שלו, ואנחנו גם כן לוקחים מסר שבעזרת השם אנחנו גם נצטרף העיקרים שמסירות נפש לא תצטרך כבר להיות במייסה, אלא שזה יישאר רק עניין של בכוח ולא במייסה בפועל. כי עד כאן עברנו מספיק מסירות נפש במשך לאורך כל הדורות, כמו שהרבי אמר יותר מפעם אחת, עם ישראל סבל מספיק, מסירות נפש כבר לא צריך, אנחנו לא רוצים יותר, אלא אנחנו רוצים לראות את הגאולה האמיתית והשלמה, לראות בניין בית המקדש, ובוודאי ובוודאי שאנחנו נזכה לראות את גבי ורבקי בראש בראשנו, יחד עם כל אלה שמסרו את נפשם על קידוש השם, על קידוש התורה ועל קידוש הארץ, ושביחד אנחנו נזכה עוד לפני סוף חג החנוכה, נזכה להדליק לא רק את החנוכיה, אלא גם את המנורה, התאורה, ואת המקדש בקרוב ממש.
אמן. ובכל אופן, אתם רציתם לשמוע עוד סיפור, יהודי הזה ביקש ממני, אז אני פשוט לא אתאבק, כי אנחנו בעזרת השם מחר נוסעים לארצות הברית, חזרה הביתה, אחרי שהיה אופשרן של מוישלה, ועל נסיך, נפלותיך, וישועותיך. אנחנו רואים שהיה שלושה דברים. דבר אחד היה הניצחון של המלחמה, היה גם הניצחון מבחינה רוחנית, חוץ מהשמן, והדבר השלישי זה השמן בעצמו. בקטע הזה של בומבי בעצם היה באמת גם כמה קטעים. קטע אחד של עצם השליחות שהרב גבריאל נסע לשם, הנסיעה, להיות שם. דבר השני זה הפעולות, רואים הפעולות שלו, שזה פעל בכל העולם. הוא ממש פעל שזה יזדזע, העולם מזוזע בצורה בלתי רגילה. אנחנו מקבלים את האימיילס, מדברים על אלפים, אלפים גדולים. אם מדברים על מכתבים, טלפונים בלי גבול, זה פשוט, אנחנו ראינו בדורות הקודמים, בדור שלנו, לדבוננו מסירות נפש, כל רגע, כל שעה, מה שקורה בארץ, בכל העולם, אבל מסירות נפש כזאת שיזדזע לכל העולם, ולאורך כל כך הרבה זמן, עוד לא קרה בהיסטוריה. אנחנו מדברים על 14 חודשים כמעט, 13 חודשים, עדיין העולם מזוזע בצורה בלתי רגילה. בזה בעצמו מראה שזה דבר, שזה לא סתם מסירות נפש, זה מסירות נפש שקשור למשיח, קשור לגאולה, קשור לזעזוע שמדברים לפני ביאת המשיח. ואני רוצה לספר לכם שיש אלפי אלפי יהודים, לא מדברים על מאות אלפי מצוות שקיבלו, מדברים ממש בפועל אלפי אלפי יהודים שחזרו בתשובה. ולא רק זה, אלא להבדיל, כמו שאמרתי מקודם, אפילו נוצרים. אני בעצמי הייתי באיזה מקום בארצות הברית, בסיסות שיש שם באיזה פינה, שכומר אלה הגיע ואמר, אני רוצה I want to shake your hand for 30 seconds. If you the parents like this rabbi, he אומר לי, דבר כזה אצלנו לא קיים. ובהתחלה הוא אומר, חשבתי שמדברים על בן אדם שהוא לא מצליח, לא חכם, פעמים קורה ששולחים אותו. אומרים, לך תנסה במקום אחר, לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך, לך אשר הרקע. מדברים כאן על מין שאולי תלך תצליח במקום אחר. אבל כשבדקתי וראיתי שזה מדובר על בחור שאצלכם נקרא תלמיד חכם, רבי גדול, יודע הכל מה שכל רבי צריך לדעת, ואפילו יותר מזה, יש לו חברים טובים, יש לו משפחה טובה, גר בארצות הברית מסודר, מה הוא חיפש בבומבי? אין לו אפילו ללכת שארצות הברית היא גדולה, אירופה היא גדולה, אפילו רוסיה שנוסעים דווקא שמה. אלא מה, הוא רצה פשוט לעזור לאנשים שלא יכולים לעשות שום דבר בן אדם. אחד כזה שמוכן להפקיר את הכל, כך אומר לי, וללכת לעשות את זה, מגיע לך כל הקרדיט, כך אומר לי, ואני רוצה להגיד לך, כך אומר לי, אני החלטתי שאני מתגייר. אני עכשיו בנוח אומר, וכשאני אתגייר אני אצא לקורא הקומוניקיישן, לספר להם את האמת, שאצלנו אין דבר כזה.
וזה חנוכה, זה הנס של חנוכה. ואנחנו נמשיך בעוד דבר קטן, באמת, שאנחנו רואים את המסירות נפש שלו. אני, אשתי, היינו בפסח, בשביל שתבינו מה קורה פסח בכלל בבית חב"ד. זה לא שעושים פברנגן, וגמרנו אחרי 10 דקות, שעה וחצי, עשיתי ועדנו עוד חצי שעה. לא, זה לא ככה. בבית חב"ד הפירוש שבאים שם כמה שעות לפני שמתחיל הסדר, כל אחד בא עם החבילות שלו, שהוא באמצע דרך לטיול רחוק שם על הערים הגדולים בבומבי או לקלקוטה, אני יודע, כל מיני שמות כאלה שלא ידעו אפילו בחיים שלי, לא אני ולא אבא שלי ולא הסבא שלא ידעו שמות כאלה, ומשאירים את כל החבילה שלהם, ושם הולכים להתרחץ, ושם הולכים להתכונן לקראת הפסח, לקראת החג, ואחר כך בסדר 150 איש יושבים לך ליד השולחנות וצריכים להכין להם מאלף עטר, וכל אחד צריך להגיד דבר תורה, וכל אחד אין להם דבר תורה, צריכים לספר סיפור, וכל אחד צריך לקבל החלטות, וזה סיפור עד הבוקר. שמה ככה זה היה דבר רגיל, שני ימים כמובן, שמה חוץ לרץ, ואנחנו עברנו את כל הפסח הזה עם חבילות של אנשים, אוכלים, ישנים, איפה על כל המיטות חבילות, על הרצפה יושנים, על הרצפה, ליד השולחנות, על המדרגות, כל המקומות, בלגן לא קטן. ברוך השם, אנחנו גמרנו את כל 8 ימים, לפנות בוקר, אני שומע משהו, יש רעש בבית. כמובן הרב גבריאל צריך להכין את הכלים, לשים אותם אחרי פסח, כמו שכל אחד מסדר, וזה בית חב"ד, זה לא כלי אחד ולא 10 ולא 50. נו, כל הלילה עובדים, אבל לפנות בוקר אני רואה שיש איזה משהו, דבר לא רגיל. אחר כך לפנות בוקר אומר לי, אבא, אנחנו צריכים לצאת לדרך. שואל אותו, מה קרה? אז אומר לי, אבא, מה אני אגיד לך? קיבלתי טלפון ממישהו מפריז, שהגיע איזה יהודי אחד בבומבי, הוא הסתובב באחד המקומות, והוא נפטר. כשהוא נפטר, שם השוטרים, שם זה נזרק, כמו זה, מי שלא ראה בכלל, שם מה שנעשה בבית חולים, מאות אנשים שוכבים, אחד בידיים, ברגליים, זה כמו קצבים. מה נסביר לכם? כמו מקום שבהמות ששוחטים שם. זה פשוט לא יאומן. מי שלא היה שם, לא יכול להבין את זה. ואז נקחו אותו, הכניסו אותו באיזה מקום בית חולים שחותכים אותו, אבל לא יודע מה עשו בדיוק, אולי כבר חתכו אותו, אולי אני לא יודע, אנחנו לא יודעים שום דבר. ואומר לי, אנחנו חייבים ללכת לחפש אותו. איפה לחפש? בי לחפש, בדלי, זה מיליון אנשים, ושם החום, איזה חום, מה אני אסביר לכם, זה ב-100 דגריס, מה 100 דגריס של אמריקה, זאת אומרת בין 30 וכמה מעלות, ולכלוך זה פשוט אי אפשר לתאר כרגע, אם אני אתאר לכם אתם הלילה לא תשנו. הכל פנים, אנחנו מגיעים לדלי. איך הגענו? הגענו מהפנוע שנוסע עם 3, כי אין מקום רק לאחד, ואומר לאבא, אתה תשב כאן, הוא ישב על הכנף, לא משנה, הגיע, עד שהגיע במקום הזה הגענו. איפה מחפשים אותו? הוא הלך ממקום למקום, לזה הוא שלם כסף, לזה הוא ביקש, וכאן הוא עשה דברים שאסור לעשות, הוא פרץ, הוא פתח. לא משנה, לא נמצא כאן, אנחנו לא עוד בית חולים. סיפור לקח לנו שעות, על גבי שעות, לחפש אותו, בסוף מצאנו אותו. מצא אותו. לא משנה איך, זה היה סיפור ברוך, איך שמצא את זה, אחרי שמצא את זה, אני רוצה להגיד לכם שעמד עם יד אחד, דיבר בטלפון לחבר קדישה כאן, וביד שני הוא עשה כל מה שצריך לעשות. לקח לו הסיפור הרבה שעות, איך להלביש ואיך לעשות, ואני לא רוצה לפרט כל זה, כי יש כאן כל מיני, זה שלא רוצה לתאר בדיוק איך שזה הלך. הכל פעם אני רוצה להגיד לכם, לקראת הלילה הוא גמר את העבודה, ואני רוצה להגיד לכם שעד אז הוא לא נגע בשום דבר, לא אוכל, לא שתייה, לא שום דבר, ואני אמרתי לו, תראה, לא אכלת, לא שתית, אומר, כל זמן שאני לא גמר את העבודה, זה עכשיו השליחות שלי, לא גמר את השליחות, לא נגע בשום דבר. שאלתי אותו, למה אתה צריך את זה? בתמימות. אתה בן אדם יחידי, אתה יכול לדאוג לכל העולם, אתה אחרי 8 ימים של עבודת פרח לילה ביום, ושירת את הציבור ענק,
ועשית את המקסימום. אתה צריך לחפש באדם מצוצא לך, אומר, אם זה יהודי, לא חשוב. מכיר אותו, לא מכיר אותו. לא יודע מי הוא, לא יודע אם שומר שבת או לא, אבל הוא יהודי. זה התפקיד שלי. וככה היה בכל דבר. ספר לי יהודי שישב בבית סוהר, עכשיו יצא החוצה וכתב ספר, הבריחה מבומבי, מי שראה את זה. ספר לי, הוא ישב עם עוד מישהו בבית סוהר, והיה יום שישי, פורים, וגם היה שם איזה חג. חג, אף אחד לא נכנס, כמובן שהאנשים של הבתי סוהר לא אותו בני אדם, כי זה חג. אי אפשר להיכנס, אין יוצא ואין בא. הוא מסכן יושב בבית סוהר, פורים אחרי הצהריים, ואומר לעצמו, ריבונו של עולם, לפחות תשלח לי מישהו שאני ארגיש מה זה פורים. עכשיו אנשים הולכים, שמעו את המגילה, משלוח מנות, הולכים לשבת לסעודת פורים, ואיפה אני יושב בבומבי? לא בומבי, זה פינה נדחת בבומבי, הבית סוהר שם מרוחק יד בוט, שם אפשר להגיע רק ברגל. להגיע שם זה כמה שעות, וזה יום שישי אחרי צהריים, וזה יוצא בדיוק יום שישי. ואיך שיושב ככה ובוכה, בוכה לקודש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, הוא לא מאמין, אבל הגיע בבית סוהר, התחיל להאמין, שם עניים כל אחד, רואים שאין שום דבר חוץ מזה. ואז הוא אומר, ריבונו של עולם, תשלח לי מישהו שסימן משהו, ופתאום אומר לו השוער, היי, you have a waiting of you. חכה לך, אומר, you're joking? אתה צוחק עליי? אומר לו, אומר לו, yes, you have a waiting. הוא לא מאמין, חשב שהוא צחק עליו, בקיצור יוצא החוצה, רואה אותו מחזיק שני משלח מנות, מגילה, ואומר לו, תשמע, עכשיו פורים, יש לי עוד כמה מקומות ללכת, בוא נקרא את המגילה, קח משלח מנות, תתן גם לחבר שלך, כי יש לך עוד מישהו שיושב שם, תחליפו ביניכם. והוא קרא את המגילה, תוך 20 דקות הוא אומר, והוא התחיל לבכות נורא חזק, הוא שאל אותו, רבי, יש לך בבית חב"ד ביום שישי אחרי הצהריים בבית חב"ד לקראת הסעודה? למעלה מ-100 איש, אני אפילו לא יודע כמה, פורים היה מלא מלא בכל המקומות, כי כל הביזנסמנט וכל אלה שידעו שפורים באים, יום זה, פורים זה היום שלהם, היה מלא מלא מלא. שואל אותו, אין לך מה לעשות, רק לבוא אליי להביא לי את המשלח מנות? אומר, אתה יהודי? אם אתה יהודי אני חייב לך, גם בשביל יהודי אחד אני עושה את זה. וזה מה שהיה הרב גבריאל אוזן, המסירות נפש שלו היה לכל יהודי, לא משנה מי הוא, מה הוא, וגם כשלא יהיה לו מזה כלום. וכמו שאני יודע, אחד מהסיפורים שהייתי שם, הגיע יום אחד, 8 איש, ויחסר לו למניין, הגיע עוד אחד, עלו, צהל, והוא לא רצה, שום אופן להיכנס. אומר, אני לא רוצה להיכנס, אם אני אכנס, תחייב אותי להתפלל, תחייב אותי לברך, אני לא מאמין בכל זה, אני איתך ידיד טוב, כי אני באתי עם קצין הביטחון של השגרירות, אבל להיכנס אני לא רוצה. אומר לו, כן, תיכנס, וזה. אומר, לא, אני לא רוצה, ואני אכנס, אתה תיתן לי לאכול ותגיד לי תברך. לא, אני, תודה על הכל, אבל אני לא רוצה. שום אופן. אומר לו, אני מתחייב שאני לא אבקש ממך כלום. בקיצור, עד שלא יתחייב לו ב-100% שלא יבקש ממנו לברך ולא כלום. וגם אז הוא לא רצה, לקח איזה שעה והגיע אליו בסוף, התיישב, ישב והגיע, היה אצלו 6 שבועות. אחרי 6 שבועות הוא אומר לו, הרב גבי, אתה היית ג'נטלמן, אבל עכשיו בוא תלמד אותי, אני כן רוצה לדעת. ואז הוא לומד אותו, ואני רוצה להגיד לכם שהוא חזר בתשובה. הוא אמר, אם יכול להיות בן אדם שלא רוצה כלום, אפילו להרוויח על הדעת, העיקר שאני אבוא לאכול, זה יהודי אמיתי. מה אני אומר לכם? שגם להרוויח ברוכניות הוא לא חיפש. רק אם זה יהודי זה היה מספיק לו. אדוני, רבותיי, הסיפורים האלה זה לא סיפורים שאני בא לספר, סיפורי חנוכה, היסטוריה, אנחנו צריכים ללמוד מזה. הלימוד שלו לאור כל יהודי באמת, בלי שום רווח, בלי שנרוויח, אפילו רוחני. הוא יהודי, אני אוהב אותו, למה? כי הוא אח שלי. ואני צריך ללכת למסירות נפש, וזה הנקודה של מסירות נפש, וזה הניצחון, וזה הדבר שיעמוד עולמי עד לנו, ולכל דורנו אחרינו, בעזרת השם לנצח נצחים, בביאת משיח צדקנו תקף ומיד ממש. תודה.